ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף למד דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שבע שורות מסוף העמוד. פותחים עם דיבור המתחיל מהמשנה, מפרישים אותן. כפי שאתם זוכרים, בעמוד הקודם למדנו משנה שתיאר שני גברים שקידשו שתי נשים, אבל בשעת כניסתן לחופה הוחלפו. בין הדינים שממשיכים מהאירוע הזה, מפרישים אותן שלושה שנים, כך כתוב במשנה, שמה מעוברות הן. אז אנחנו עושים להבחין אם היא מעוברת מאותה כניסה חילופית. דהיינו, אם היא באמת מעוברת, אז הוולד הוא ממזר, כי היא התעברה מבעל אחר, מבעל של השנייה. דהיינו, היא אשת איש שהתעברה מגבר שאינו בעלה. הגמרא שואלת, טכנית, והאין אישה מתעברת בביאה הראשונה? אנחנו מדברים על שתי נשים שנכנסו לחופה, אם לא היו נשואות מקודם. איך ייתכן שיש אפילו חשש של הריון? הרי אין אישה מתעברת בביאה הראשונה, ומה שמתואר במשנה בשביל כל אחת, זה ביאה הראשונה שלה. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, שבועלו ושנו. היה גם ביאה שנייה באותו מעמד, ומהביאה השנייה ייתכן שהיא התעברה. יש קטע בסוגריים, וזה על פי גרסת הגרא, ואנחנו נלמד בהתאם. כלומר, נדלג לשורה האחרונה. עמלי רבא לרב נחמן, אחרי שקבענו שאין אישה מתעברת מביאה ראשונה, אנחנו שואלים ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', והתמר, תמר היא הייתה קלתו של יהודה בספר בראשית, והיא בביאה ראשונה היא עברה, היא התעברה מיהודה. הבעלים הקודמים, דהיינו בני יהודה, לא באו אליה כדרכה. ביאות שלהם היו שלא כדרכן. וממילא הביאה הראשונה, מה שנקרא כדרכה, הייתה עם יהודה, והיא התעברה מזה. אז רואים שאישה כן מתעברת מביאה הראשונה. זו שאלת רב על רב נחמן. אמר לי, אז רב נחמן עונה, תמר באצבע מאחה. לפני הביאה הראשונה, היא הכניסה אצבעה לאותו מקום, ובכך היא פתחה, ובכך הביאה הראשונה בעצם היה שווה לביאה שנייה, כי כבר פתחה את הפתח באופן נקרא זה מלאכותי על ידי אצבעה. דיאמר רבי יצחק, כל מואחות של בית רבי, הבנות של בית רבי יהודה הנשיא מוגדרות כמואחות, תמר שמן, קוראים לבנות האלו תמר. ולמה נקרא שמן תמר? על שם תמר שמאחה באצבעה. הגמרא שואלת, אמנם אנחנו כבר הקדמנו, וזה על פי רש"י, אבל הגמרא שואלת, איך אתה אומר שביאה הראשונה שלה הייתה עם יהודה, והאבו ער ועונן, היא כבר הייתה בעולה מהן, ואין לצורך למעך, הגמרא עונה, ער ועונן שימשו שלא כדרכן. אז היא, תמר, הייתה בתולה, גם אחרי הניסים שלה עם ער ועונן, כי הן מעולם לא קימו איתה יחסים כדרכה. הם באו אליה שלא כדרכם. צורת הגמרא מי טבעי. כל 24 חודש שתינוק יונק, מה לגבי הבעל והקיום יחסים עם אשתו שהיא מנקת עכשיו? דש מבפנים וזורם מבחוץ. דברי רבי אליעזר. הפעולה הזאת או הקיום יחסים בצורה כזאת, זה יבטיח שהיא לא תתאבר, וכי אם היא תתאבר יש סכנה להפסקת החלב והתינוק ימות מרעב. אז מה העצה? שבמשך 24 חודש שהיא יונקת, שהיא מניקה את בנה, הבעל דש מבפנים, כבקבנו דש מבפנים, זה בעצם ביעה כדרכה, ומבחינת הזרע הוא זורע מבחוץ. וזה מה שרבי אליעזר אומר. אמרו לי, החכמים הגיבו, הללו אינו אלא כמעשה עיר ועונן. עכשיו, אם אנחנו נחבר מה שכבקבנו, אנחנו רואים שדש מבפנים נקרא מעשה עיר ועונן. אז איך אמרת מקודם שהם באו עליה שלא כדרכה? הרי מתואר פה ביעה כדרכה, רק ששחרור הזרע זה מבחוץ, אבל הצורה של הביעה הייתה כדרכה, לא כמו שאמרת מקודם. הגמר עונה כמעשה עיר ועונן ולא כמעשה עיר ועונן. מה שכתוב פה כמעשה עיר ועונן זה חלקי. כמעשה עיר ועונן תכתיב, מה שרבי אליעזר תיאר זה במקצת כמעשה עיר ועונן. תכתיב, היה אם בא אל אשת אחיו ושיחת ארצה, זה השחתת הזרע. ולא כמעשה עיר ועונן, אמרנו שהתיאור למעלה היה כמעשה עיר ועונן רק חלקי. עיר ועונן כמובן היו בני יהודה. ואיך מה שתיארנו מקודם הוא לא כמו מעשה עיר ועונן? דילו הטעם אצל עיר ועונן שלא כדרכה, ולכן היה צורך למיוח על ידי אצבע. ואחר הסיפור של 24 חודש כדרכה. אז אנחנו נשארים עם ההסבר, הסיפור שאמרנו מקודם, שתמר עם יהודה היה נכון, זה היה ביעה ראשונה, אבל היא התאברה בגלל שהיא מייחה באצבעה. עכשיו, כדי להבין את הסיפור של עיר ועונן, ממשיך הגמרא, בשלמה עונן, שהוא השחית זרעו, דכתיב בי, כתוב בפירוש, ושיחת ארצה, אלא עיר מנהלן, מניין שעיר גם כן פעל כזאת שהוא השחית את הזרע, כלומר, לא נתן סיכוי להיריון. אמר רב נחמן בר יצחק, תכתיב, וימת גם אותו. זה על עונן. ומה זה גם אותו? אף הוא באותו מיטה מת, כמו עיר, גם סליחה, אני התבלבלתי. עונן כתוב עליו ושיחת ארצה, לגבי עיר כתוב וימת גם אותו. ליתר דיוק, ויומת גם אותו, זה כתוב במיטת עונן. אז מה בעצם ההבנה פה? שגם עונן מת כמו עיר. ואם אנחנו אומרים אצל עונן שהוא השחית, כתוב ושיחת ארצה אצל עונן, זה אומר לנו שזה מה שהיה גם כן אצל עיר. ממשיך הגמרא, בשלמה עונן, עונן שהיה יבם. אפשר להבין שיקוליו, משום לא יהיה הזרע. כי יבם שמקיים ייבום, הילד נקרא על שם אחיו. ולכן לעונן לא היה אינטרס להכניס את תמר להיריון, רק להוליד ילד שלא יתייחס אחריו. אלא עיר, מה הייתה עם אבן אחי? הרי עיר היה בעלה הראשון, למה הוא פעל כך? כדי שלא תדבר ויקחיש יופיה. הוא עניין אותו יותר היופי של אשתו מילדים, אז הוא פעל בצורה כזאת שבא עליה שלו כדרכה, ובכך שיחית ארצה את זרעו. תנו רבנן, יש כאן נושא בשוליים, מחלוקת תנאים היא קלה, פתורה מטבילה עבור ביאה ראשונה. הוספנו בשוליים פסוק מספר ויקרא פרק ט' פסוק י"ח, ושם כתוב, ואישה אשר ישכב איש אותה שכבת זרע, ורחצו במים וטמאו עד הערב. עכשיו בגמרא, אותה פרט לקלה, הפסוק דיבר על תבילה במקווה, והמילה אותה שמופיע בפסוק הוא מיעוט, וזה בא למעט קלה. מה זאת, מי זאת קלה? זה אותה ביאה ראשונה בכניסתה לחופה. היא לא צריכה תבילה משום תומעת ביאה ראשונה. זה דעתו של רבי יהודה. וחכמים אומרים פרט לשלו כדרכה. הפסוק בא למעט ביאה שלו כדרכה מלהצריך תבילה. אמר לי הון ברי דרב נחמן, הון זה שמו, שם בנו של רב נחמן, לרב נחמן, אז ההון פנה לאביו, למה כסבר רבי יהודה שהוא פטר קלה מטבילה? התורה חסה על תכשיטי קלה, הרי היא קלה, ובכך היא גם התאפרה, ואם היא תכניס את עצמה למי המקווה, זה איך אומרים, יהרוס לה את כל האיפור. אמר לי, אז רב נחמן עונה, זה לא הסיבה לכך, לפי שאין אישה מתעברת מביאה ראשונה. מדברי רב נחמן אנחנו מבינים שהתבילה קשורה לאפשרות להבאת ילדים, להיריון. ובכך קלה, אנחנו כפי שהזכרנו מקודם, אישה לא מתעברת מביאה ראשונה, אז אין בכך משום זרע שמוזכר בפסוק. כתוב בפסוק, אישה שישכב איש אותה שכבת זרע, וממילא מהמילה אותה אנחנו ממעטים את קלה, את הקלה. במאי כמפליגי, אנחנו רוצים לדעת במה, מה שורש המחלוקת בין רבי יהודה והחכמים. רבנן סברי, שכבת זרע שמופיע בפסוק, פרט להערה. זה נקרא לזה ביאה במקצת, ואין בהערה הוצאת זרע. אז הפסוק מדבר על תבילה משום שכבת זרע, אז הערה לא היה זרע, ממילא אין תבילה. מי שבא על אשתו בצורה חלקית. אותה שמופיע בפסוק, פרט לשלו כדרכה. רבי יהודה סבר, שלו כדרכה והערה משכבת זרע נפקה. שניהם נלמדו מהביטוי הזה בפסוק, אז נשאר אותה למשהו אחר, משהו נוסף. פרט לקלה. רשי מפרט בדיבור המתחיל שלא כדרכה ורע משכבת זרע נפקה, שלא כדרכה, אז ביאה בצורה כזאת אינו מקום זרע, זה החלק האחורי של הגוף, זה לא מקום של הולדה. הערה לב שכבת זרע הוא דאין כאן זרע, הלכך תרוויו משכבת זרע ממתי, מתאים למעט את שניהם מהביטוי שכבת זרע. הגמרא ממשיכה, כי אתה רבין, אמר רבי יוחנן, כל ששתה אחר בעלה 10 שנים וניסית, שוב אינה יולדת. אם נתאר לעצמנו אלמנה שהיא שעתה אחרי מות בעלה 10 שנים, ואחר כך ניסית, רב יוחנן אומר, שוב אינה יולדת. אמר רב נחמן, לא שנו אלא שאין דעתה לנסה, אבל דעתה לנסה מתעברת, כאילו, איך אומרים, הכל בראש, שאם היא חושבת על נישואין אחרי מות בעלה, למרות שבפועל היא לא ניסתה, היא מסוגלת עדיין להוליד. אמר לי רבה, לבת רב חיסדא, בת רב חיסדא הייתה אשתו של רבה. אז הוא אומר לאשתו, כאמרנני רבנן אבת רך, הרי את שהית מלהתחתן 10 שנים אחרי מות בעלך הראשון, שהוא היה רמי בר חמה. והתחתנת איתי רק כעבור 10 שנים, והבאנו ילדים ביחד. זה גורם לכך ש... זה מעלה תמיהה בעיני הרבנן, שאולי עסק בדברים מפוקפקים בלשון המתה בינינו, כלומר בין רמי בר חמה מותו והחתונה שלנו, כי אחרת אם לא התעסק בכלום, לא עשית כלום במשך 10 שנים, את לא אמורה להוליד. אמרה לי אז בת רב חיסדא, היינו, אשתו של רבה, ענתה, ענה דתי עליך אביי. לא התעסקתי בכלום, שאין מקום לרינון עליי או נגדי, פשוט, הייתי חושבת עליך במשך אותם 10 שנים. ורשי, סליחה, תוספות מביא, דתי עליך אביי, אמר רבינו תם, משום האי עובדה, המעשה בפרק עמד בבטרה, דיאמר בטרה וחיסדה, שהיא הייתה קטנה, ורב חיסדא שאל אותה, למי את רוצה להתחתן, וישבו שם רמי בר חמה ורבה, והיא אמרה, תרוויו, כבאין, אני רוצה את שניהם. כמובן, אישה לא יכולה להיות עם שניים באותו זמן, אז מה זאת אומרת, אני רוצה את שניהם? והייתה מצפה שתתקיים נבואתה, היא התחתנה קודם עם רמי בר חמה, והיא ציפתה שמה איתי ורבה, אז היא חשבה מתי זה יתקיים, לפי שהיה לרבה אישה אחרת, היא יכולה לנסה לו. באותו זמן רבה היה נשוי לאישה אחרת, אז הוא נמנע מלקחת אישה נוספת, ואפילו הכי הייתה מצפה לו, למרות שרבה היה נשוי במשך השנים האלו, היא חשבה יבוא זמן שאני יכולה להתחתן עם רבה. ממילא, כפי שאמרנו מקודם, שבמצב כזה שדעתה של אישה לעניין נישואים נוספים, הכלל של 10 שנים, שהזכרנו מקודם, אינו תקף. הגמרא ממשיכה. היה אישה, דעתיה לקמי דרב יוסף. אמרה לו, רבי, ענה שהייתי אחר בעלי 10 שנים וילדתי. כאילו, מה עם הכלל שלכם? אמר לה, רב יוסף ענה לאישה הזאת, ביתי, אל תוציא לה אז על דברי חכמים. אם חכמים אמרו, הם יודעים מה הם אומרים, מה, את באה להכחיש אותם? אז כאן היא התוודתה, אמרה לי, לנוכי הבאתי. במשך אותם 10 שנים זניתי עם איזו גוי, ולכן זה לא היה רצף של 10 שנים בלי קיום יחסים. אמר שמואל, כאן יש לנו סימונים, המעוין מצביע על שני לשונות בשמואל, זה הראשון, בהמשך נראה בדף למד ה' שש שורות מראש עמוד שם, לשנה אחינה. צורת בית שנראה עוד מעט, הבלטת ההבדל בשני הלשונות. עכשיו הנושא, כתבנו, חיוב המתנה 3 חודשים לנשים אחרי שנבלו, והזכרנו את זה מקודם כדי להבחין בין אם היא, להבחין אם היא בהיריון מהקודם או לא. אז החיוב הזה כולל קטנה בת ישראל, אף אגב זה לא בת בנים היא, ואין כאן משום הבחנה בין זרור של ראשון לזרור של שני, מכל מקום גזרו בה עטו גדולה. בהמשך אנחנו נראה שימוש בפס כפול עם הבלטת אפשרויות, שזה יתבהר בהמשך. הגמרא, אמר שמואל, וכולן, כל הנשים שנבלו צריכות להמתין 3 חודשים להמתין מלנשא, חוץ מגיורת המשוחררת קטנה, שאם היו עם גבר הם יכולות להתחתן תוך 3 חודשים. אבל קטנה בת ישראל צריכה להמתין 3 חודשים. אבל קטנה בת ישראל שהייתה עם גבר, היא לא יכולה להינשא עד כעבור 3 חודשים. ובמאי? השאלה פה, ובמאי, זה איך היא יצאה מבעלה הראשונה, אותה קטנה. היא במיון. כלומר, היא הייתה נשואה עם גבר בקידושין דרבנן. דהיינו, אין לה אבא, אבל אמא או אחיה חיתנו אותה עם מישהו, וחתונה כזאת היא מדרבנן, והיא יכולה לצאת אם היא ממענת להמשיך איתו לפני שהיא מגיעה לגדלות, לפני בת, שהיא תהפוך להיות בת 12. אז האם על זה מדובר שהיא יצאה בדרך מיון מבעלה הראשונה, והיא כמובן עדיין קטנה? ואמר שמואל בהמשך, זה לא בעיה, מי שיוצאת מבעלה במסגרת מיון היא לא צריכה המתנה של 3 חודשים. והיא בגט, אם היא הייתה נשואה נישואין גמורים לבעל הראשון, אבא שלה חיתן אותה בעודה קטנה והבעל גירש אותה בגט, איך אתה אומר איך למה יש צורך לשמואל כאן לומר את דינו? האמרה שמואל חד הזמנה, דיאמה שמואל, שמואל כבר אמר את דינו, אני מדלג על הקטע בסוגריים לדקה, נתן לה גט, צריכה להמתין 3 חודשים. אז הנה שמואל אמר את הדין הזה כבר, לא, אין צורך להגיד אותו פעמיים. הסיבה שדילגנו כמה מילים, בגלל שהעיקר הוא הדין השני כאן של שמואל. נחזור על זה עוד פעם. הגמרא שאלה שאם יצא הקטנה יצא מבעלה הגמור, כלומר נישואים גמורים מצד הבת הזאת שהיא התחתנה מכוח אבא שלה שהוא קיבל קידושין עבורה, אז אם היא יצאה בגט, אז שמואל אמר כבר פעם אחת שהיא צריכה להמתין. דאמר שמואל, מיינה בו אינה צריכה להמתין 3 חודשים, נתן לה גט, צריכה להמתין 3 חודשים. אז מה מטרת שמואל במעוין שאומר שקטנה בת ישראל צריכה להמתין 3 חודשים אלא בזנות? הקטנה בת ישראל נבעלה בדרך זנות. ממשיך הגמרא לדף למד ה', וגזרו רבנן קטנה משום גדולה. קטנה בת ישראל בזנות צריכה להמתין גזרה עתו גדולה בת ישראל שעסקה בזנות, שהיא ודאי צריכה להמתין 3 חודשים לדעת ממי, אם היא לדעת, לברר אם היא התעברה. שואלת רומה, אינן קנאה משום גדולה ואתנן. אצלנו במשנה שדיבר על הוחלפו הנשים, כתוב שם, אם היו קטנות שאינן ראויות לליד, מחזירים אותן מיד. אז אין כאן גזרה קטנה עד וגדול, כי אם היה מדוברות בגדולות, לא מחזירים מיד, אלא ממתינים 3 חודשים, והנה עץ קטנות, זה לא אותו דבר, אז הם לא גזרו. הגמרא עונה, שבדרך כלל כן גוזרים קטנה עתו גדולה. רק כאן בסיפור של חילוף הנשים לא גזרו. אמר רב גידול המרב, הוראת שעה הייתה. משמע שהיה איזו אירוע, ובגלל שזה היה דבר חד פעמי, אז לא גזרו. הגמרא שואלת, מכלל דהוואי? אם אתה אומר הוראת שעה, זה אומר שהיה מעשה שהוחלפו, אבל לא כתוב שהיה איזו מעשה, אלא כהוראת שעה הייתה. הוראת שאתה אומר משהו פעמי, במעשה שחד פעמי, לא שהיה בפועל, אלא היה ההתייחסות של הבנן כאילו זה היה הוראת שעה, וזה אומר לנו בפועל לא גוזרים להמתין. וחילוף לא שכיח, וזה הסיבה שלא גזרו. זה כמו הוראת שעה, זה משהו חד פעמי, ומה עומד מאחורי זה? כי חילוף דבר שאינו שכיח, וממילא אין סיבה לגזור. אבל בדרך כלל, דברים שהם יותר שכיחים, גוזרים קטנה עתו גדולה. לישנה אחרינה אמרי לה. כאן הלישנה השנייה בדבריו של שמואל, ואנחנו נבליט את ההבדל עוד מעט. אמר שמואל, כולן, כל הגדולות, אישה שהיא מעל גיל 12, צריכות להמתין 3 חודשים, אם הם היו עם גבר, קיימו יחסים עם גבר, הם צריכים להמתין 3 חודשים לפני שיכולות להתחתן שוב. חוץ מגיורת ומשוחרת גדולה. תשימו לב, דיברנו בלשנה הראשונה, גבי, גיורת משוחרת קטנה, כאן אנחנו גם קלקבנו את המילים האלו מקודם, קטנה וכאן גדולה, אבל קטנה בישראל אינה צריכה להמתין 3 חודשים. שוב פעם, ההבדל די בולט, במיוחד אצלנו בגמרות המסומנות. בלשנה א' דיברנו על קטנה בישראל, וכאן גם מדברים על קטנה בישראל, אבל בלשנה הראשונה, מה הובלט על ידי צורת הבית? צריכה. כאן הבלטנו אינה צריכה להמתין 3 חודשים. עכשיו, במאי, שוב פעם אותו שאלה, איך היא יצאה מאותו גבר ראשון? היא במיון, העמוד שמואל חד הזמנה, הוא כבר אמר, וזה ראינו מקודם, ואנחנו נראה את זה עוד מעט, שוב פעם, שאם היא יצאה במיון, היא לא צריכה להמתין 3 חודשים, לכן אין צורך להכפיל את הדין, להגיד אותו עוד פעם. היא בגט, אם מדובר שהקטנה יצאה מנישואים גמורים על ידי גט, כאמר שמואל דבעיה. שמואל אמר במקרה כזה, היא צריכה להמתין 3 חודשים. דמר שמואל, והנה אותו דין שראינו מקודם, מענה בו אינה צריכה להמתין 3 חודשים, נתן לה גט צריכה להמתין 3 חודשים. אז מה מדובר פה בדבר של שמואל במעוין, שקטנה בת ישראל אינה צריכה להמתין, אלא בזנות. וזנות בקטנה לא שכיח. זה מזכיר מה שאמרנו מקודם, שחילוף הוא דבר שאינו שכיח. אז זנות בקטנה לא שכיח, וממילא לא גזרו צורך להמתין. זה כמובן בניגוד לגדולה בזנות, כן, צריכה להמתין 3 חודשים לפני שהיא תתחתן. הגמרא שואלת, גיורת משוחררת, תשכיח באוזנות לגזור? אם הכל תלוי בשכיחות, אז דברים שהם שכיחים אתה אומר גוזרים. מה נאמר מוקדם יותר בעניין גיורת ומשוחררת? נאמר מקודם שהן לא צריכות להמתין, אבל אצלן שייך ושכיח זנות. אנחנו מתארים מה זה גיורת. זה אישה גויה שהחליטה להתגייר, או שפחה ששחררו אותה, אבל מקודם זנות כן שכיח אצלם במצב של גויה או שפחה, אז למה שמואל אומר שלא צריכות להמתין? הוא דאמר כרבי יוסי, אנחנו נראה עוד מעט שיטת רבי יוסי, ואנחנו אומרים ששמואל בהקלה שלו הוא סומך הרבי יוסי. דתניה, הגיורת והשמויה והשפחה שנפדו, אז הנפדו זה שייך לשבויה, ושנתגיירו זה שייך לגיורת, ושנשתחררו זה קשור לשפחה. צריכות להמתין שלושה חודשים, דברי רבי יהודה. רבי יוסי מתיר להרס ולהינשא מיד. כאן כמובן הדרגש הוא רבי יוסי, אז רואים שרבי יוסי הוא מקל. אמר רבא, מה הייתה עמד רבי יוסי? כסבר, אישה מזנה משמשת במוח כדי שלא תדבר. מוח הוא בד שאישה מכניסה לאותה מקום שיספוג את הזרע, והיא היא שמורה בכך מהיריון. אמר לי אביי, בשלמה גיורת. אנחנו יכולים להסביר אצל עניין הגיורת, כיוון דדתה לגיורי, מנטרה נפשה, מה זה מנטרה? היא שומרת על עצמה והיא תביא איתה מוח, גם אם מדובר במעשה זנות, מאחר שהיא, אמנם היא גוי עכשיו, אבל היא מתכננת להתגייר, אז היא במציאות של זנות, היא תשתמש במוח, כדי להבחין בין זרע שנזרע בקדושה ובין זרע שנזרע שלא בקדושה. כלומר, חשוב לה לדעת אם מדובר בהיריון שהיה דווקא אחרי הגירות, ובניגוד להיריון לפני הגירות, כאן לא יהיה הריון לפני הגירות, כי מאחר שהיא מתכננת להתגייר, גם אם היא מקיימת יחסים בינתיים עד הגירות, היא תשתמש במוח. שבויה ושפחה נמי, דשמי ממראיהו, הם שומעים מהאדונים שעליהם, השבעים או האדון אצל השפחה, הם שומעים שמתוכנן שחרור, ומינטרי נפשיו, גם הם, מאחר שהן יודעות שהן יוצאות מהמסגרת הנוכחי, ואצל שפחה שהיא מתגיירת, שהיא משתחררת, היא גם הופכת להיות יהודיה גמורה, אז היא גם כן רוצה, כמו שהסברנו מקודם, להבחין בין זרע שנזרע בקדושה, בין זרע שנזרע שלא בקדושה, ומאחר ששהן שומעות על התכנון, אז הן גם אם מזנות בינתיים, אם יעשו את זה באמצעות מוח. אלא כשאנחנו מדברים על שחרור שפחה, יש שחרור שפחה בתכנון, ויש עוד סוג של שחרור. היינו אם האדון מכה בה, אפילו אם זה מדובר באופן פתאומי, הוא מכה בה ומוריד ממנה שן או עין או שער ראשי איברים, היא משתחררת. אז זה דבר שהיה שלא בתכנון, ובכל זאת אומרים שהיא לא צריכה להמתין, אבל מוח לא ייכנס בסיטואציה כזאת, אלא יוצאת בשן ועין. איך היא משכחת לה? איך אנחנו יכולים לכלול אותה גם כן באי צורך להמתין שלושה חודשים? הרי היא לא יודעת שהיא משתחררת, היא שפחה בינתיים, ושפחה שכיח אצלה זנות, אז למה היא לא צריכה להמתין? וכי תימה כל דממילה מודה רבי יוסי, אולי תגידו נכון, היא כן צריכה להמתין, כי דבר שבממילה, דבר שאינו ידוע מראש, רבי יוסי יסכים שיש להמתין, זה לא נכון. ואתנן, הנוסה מפותה, מדבר ישראלית שאנסו אותה או פיתו אותה, זה דבר שלא, זה קיום יחסים בלי תכנון מראש, מצידה היא לא יודעת מזה, צריכה להמתין שלושה חודשים ברבי יהודה. רבי יוסי מתיר לרס ונעשה מיד. ושוב פעם אנחנו רואים שרבי יוסי גם במקרים כאלו, שזה מה שנקרא ממילא, דבר שלא ידוע מראש, והוא לא דורש המתנה. אלא אמר אביי, אישה מזנה, גם אם מדובר דבר שלא תוכנן מראש, אלא משהו פתאומי, ובאו אליה במסגרת זנות. אישה כזאת מתהפכת, שלא תתעבר. אישה שזינתה, לא משנה אם ברצון, לא ברצון, אבל ידוע שנשים לא, במסגרת כזאת, לא רוצות להתעבר. רש"י כותב, בדיבור המתחיל מתהפכת, ואף יוצא בשן ועין, נמי, גם אם היא השתחררה והופכת להיות יהודיה באופן פתאומי, גם כן לקה השתה למפרח. אין פה שאלה, אז למה כאן אין צורך להמתנה? דקיבד היפוך קל הוא, זה פעולה שהאדם עושה מיד, באופן מיידי, באופן, בלי תורך. זה היפוך קל הוא לה, ואין בו תורך. מתהפכת היא, לכל אישה מזנה אינה רוצה להתעבר. אז זה כאילו, כאילו מוח, כמו שמוח מנע הריון, אבל אצל מוח אמרנו שזה אפשר להסביר שימוש במוח במקרה של תכנון, דבר שידוע מראש. גם בדבר שלא ידוע מראש יש את האקוויבלנטי, את הדבר השווה למוח, דהיינו מתהפכת. ואישה, איך אומר הרבי, אישה מזנה מתהפכת שלא תתעבר. אז זה מסביר את ההקלה של רב יוסי של האי צורך להמתנה בדוגמות שהבאנו מקודם. וידך, אבל רב יהודה מחמיר, הוא גזר המתנה, אבל אישה מתהפכת, חשינן, שמה לא נתהפכה, יפה, יפה. אז אם ההיפוך לא היה במספיק כוח או מספיק זריזות, אז גם אם היא מתהפכת, יש חשש הריון. כך סובר רב יהודה, שיש לקחת ברשבון, אולי ההיפוך שלה לא היה, ההתהפכות שלה לא היה ביפה. ואם היו כהנות וכו', אז המשנה אמרה בסיפור של נשים שהתחלפו בכניסתן לחופה, אם היו כהנות, כתוב נפסלו מן התרומה. הגמרא שואלת, כהנות אין ישראלית לא? רש"י מסביר, ישראלית לא בתמיהה, כי המילה כהנות זה מצביע בנות כהנים. ישראלית לא בתמיהה, הואיל ואשת כהני, אפילו בת יסנמי, אסורה לבעלה כהן. בתור אשת כהן היא אכלה בתרומה, עכשיו שהיא נבלה על ידי מישהו שאינו בעלה, היא אסורה לבעלה, ובכך נפסלה בתרומה גם שהיא אינה בת כהן. אימה, אז הגמרא מבהירה, ויש כאן שימוש במשולש, ובשוליים כתבנו ניסיונות להסביר המשנה שכתוב שם, ואם היו כהנות נפסלו מן התרומה. כהנות משמע בנות כהנים דווקא, וזה לא יהיה מדויק לומר כפשט במשנה. אז באה הגמרא עם ניסיון לתרץ. אימה, אם היו נשי כהנים, במקום לומר אם היו כהנות, תגיד אם היו נשי כהן. דאשת כהן שנאנסה היא אסורה לבעלה, ובוודאי אם היא לא נאנסה עוד יותר סיבה לאסור אותה. שהגמר שואלת, נשי כהנים אם נשי ישראלים לא? ואמר רב אמרם, המילתא, אמר לן רב ששת, ואנהרינו לעינן מימת דין. הדבר הבא, רב ששת אמר, והוא העיר עינינו מהמשנה. והנה דברי רב ששת. אשת ישראל שנאנסה, אף על פי שמותרת לבעלה, פסולה לכהונה. אם אחר כך הבעל שלה ימות, היא הופכת להיות אלמנה, היא לא יכולה להתחתן עם כהן. אם תשאלו איפה רב ששת העיר עינינו מהמשנה, רש"י אומר, כלומר, הביא לנו ראיה ממשנתנו, ואותה משנה לקמן בהבא על יבים טובה, בפרק בהמשך המסכת. אז אנחנו מבינים שלגרוס או להסביר אם היו נשי כהנים, זה אוסר אותה מן התרומה, זה לא מספיק מדויק, כי גם אם היו נשי ישראלים שקרה להם מה שקרה, זה יפסול אותן מהכהונה וממילא פסולות מתרומה. אז איך יש להבין את המשנה? אמר רבא, הכי כמר, כלומר משנתנו, אם היו כהנות, כמו בנות כהנים, נשואות לישראל, נפסלו מן התרומה דבין השיו. באופן כללי, אישה שהיא בת כהן, אם היא מגורשת מבעלה, בעלה מגרש אותה, היא חוזרת לבית אביה ואוכלת בתרומה. אבל אם אנחנו מדברים על בנות כהן שהיו נשואות לישראל ונבעלו על ידי מישהו שאינו בעלה, היא לא תחזור לאכול תרומה בבית אביה. נסתכל ברש"י, נפסלו מתרומה דבין השיו, שאם ימות בעלה שהוא היה ישראל וזרע אין לה, אינה שווה אל בית אביה כנוריה, דפסיל לה אי זנות, כי דתניה לקמן ואמנה לכהן גדול, כהנת לוויה וסלית שבא עליה גר המוני וכולי, ויאליף טעמה מעובד כהן כי תהיה לאיזהר, כיוון שנבעלה לפסולה, כמו במשנתנו, אנחנו מדברים על בעיה של אשת איש, כי דיברנו על הוחלפו בכניסתם לחופה, אז מאחר שנבעלו לפסולה, פסלה. זה פוסל אותה מלחזור לאכול מתרומת בית אביה. ובכך אנחנו זכינו לסיים פרק שלישי במסכת יבמות, ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו מתחילים פרק רביעי, פרק החולץ לבינתו. עד כאן שיעורנו להיום.